כי למעשה הברכות כולם ממוספרים. כל טבע, כל אות, הכל יש בו חשבונות על פי הקבלה, גמטריאות, ויש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים אותם, אבל יש לזה משמעות. כשאתה בא ומוסיף עוד כמה דברים, אתה מקלקל את כל המשמעות. אם קנית איזה מחשב משוכלל, תבוא ותאמר, למה אני לא אכניס בתוך המחשב גם את הרשם כל הזה? תמצא לו מקום, תחבר אותו בפנים, תתקלקל את כל המחשב. זה לא הולך בקילו, כמה שיותר כבד המחשב, אז זה יותר חשוב. אם תחבר לו משהו מיותר, זה מקלקל את כל המחשב. להבדיל, גם המחשב הרוחני כאן עלול להתקלקל בדברים שאתה מוסיף. אדם רוצה להוסיף, יש אפשרות. אני לא אומר שאין אפשרות בכלל. רבותינו, לא נעלו לנו את הדלת. באמצע שמע קולנו, שם אתה רוצה לגמור את החשבון עם מס הכנסה, שם תוסיף, למה לא? יש לך מקום לפני, כי אתה שומע תפילת כל פה. אבל לא באמצע למינים ולמרשינים לבוא ולהוסיף כל מיני דברים, לא כדאי לך תחילה לעשות כן, אלא כדאי להימנע. גם בחול יש אנשים, לא רק בשבת מוסיפים, גם בחול. כי אתה שומרים את כל פחד יום ופחד לילה, שנאמר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, ברוך אתה השם, איפה כתוב בסידור, הנה לא ינום? כל זה הוא מוציא, ממציא מהראש שלו כל מיני דברים שאין להם שחר, אין להם שום בסיס, שורש וענף. ולכן צריך להגיד לאנשים האלה, כאן הוא לא מוכר בקילו, כמה שיוסיף יותר יותר טוב. אלא תגיד לו מה שכתוב בסידור תקרא, אל תוסיף יותר מזה, אל תעשה פה הצגות, אל תעבוד על אף אחד שאתה כאילו למדן יותר. אלא מן הראוי שידייק בדברים הללו, יאמר בדיוק את מה שאמרו לנו חכמנו, לא פחות ולא יותר. האמת הוא שיש כאן ברכה מיוחדת על ירושלים, כי לצערנו יש בכל העולם מחלוקת, השטן מתאמץ בכל כוחו להפריד בין עם ישראל. זה עיקר כוחו של השטן. ויחן שם ישראל נגד ההר, כולם היו מאוחדים, זכו לקבל את התורה. יעקב אבינו רצה לגלות את הקץ, נסתה ממנו הקץ, לא אמר מתי, אבל דבר אחד הוא רמז לנו, האספו ואגיד עליכם. אתם רוצים לדעת אשר יקרא אתכם באחרית הימים? אם תתאספו כולם יחד, כולם יהיו מיוחדים, אז הקדוש ברוך הוא יעשה להם ניסים ונפלאות, יביא להם את הגאולה. לא נלך רחוק, לפני 20 שנה בדיוק, היה לנו מלחמת ששת הימים שהיו בהם הרבה ניסים ונפלאות. היינו מוקפים, סבבונו כלבים, הגבול היה פה, קילומטר אחד מאיתנו היה פה הגבול, כל העיר כולה הייתה מופגזת. הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, אבל נזכור את הימים שלפני זה. הימים של המתח והחרדה, נפלו כל המחיצות. לא הייתה שנאה, דתיים, קיצונים, שחורים, לבנים, לא היה דבר כזה. כולם היו מאוחדים, כל המחיצות נפלו. ואז הקדוש ברוך הוא מזכה את עם ישראל, ניסים ונפלאות. והשטן מתאמץ בכל העולם להפריד, לעשות תמיד מחלוקת, ובפרט בירושלים. כמו שנרמז בפסוק, יגער השם בך השטן, הפסוק מסיים, הבוחר בירושלים. גם בירושלים הוא עושה מחלוקות הרבה, תשעה קבין אולי מהמחלוקות שיש, לא רק בינינו לבין הגויים, גם בין היהודים עצמם, גם בין הדתיים עצמם, תמיד יש סכסוכים וקטטות. לכן מבקשים באופן מיוחד, בקשה מיוחדת, גם על ירושלים, עיר הקודש. בספר יד אהרון שואל, הרי רבנו ניסים גאון כותב, ליל פסח שחל בליל שבת, לא אומרים ברכת מעין שבע בליל שבת. כל מה שאומרים ברכת מעין שבע, זהו כדי להגן על אותם המתאחרים, אלה שבאים מאוחר. אם הקהל ימהרו וילכו, האדם הזה יחזור לבד ויבוא לידי נזק. והרי בלילי רביעיות ולילי שבתות, זהו זמן שליטת המזיקים. אבל מה שאין כן ימחל ליל פסח בליל שבת, אין צורך לומר את מעין שבע, ואין חשש שהאדם הזה ינזק, משום שליל שימורים הוא להשם, אותו הלילה משומר ובא מששת ימי בראשית, שהאדם לא ינזק. משמע שרק שם בליל פסח שחל בשבת יש לך את ההבטחה שהאדם הזה לא ינזק. אבל פה מדובר בשבת רגילה, מדוע אתה נמנע ולא אומר ועשר מעלינו מכת אויב? גם שאר האחרונים שאלו את השאלה הזו ויש כמה תירוצים. תירוץ הראשון, שם לכל אדם יש את ההבטחה, אבל פה רק אדם ששומר את השבת בזכות זה שהוא שומר, גם הקדוש ברוך הוא שומר עליו. אבל שם, בליל פסח שחל בשבת, בין למי ששומר, בין מי שלא שומר, לכולם, הפסח, ליל שימורים ולהשם, זכותו עצומה כדי לשמר את עם ישראל. ולכן, פה אנחנו מדלגים ואסר מעלינו, כי אדם שבא להתפלל מסתמה ומשתדל לשמור טוב את השבת, ולכן אנחנו לא אומרים ואסר מעלינו מכת אויב, אבל אנחנו לא בטוחים ב100% שגם אותם המתאחרים שבאו קצת מאוחר, גם הם בחזקת שומרי שבת, שגם הם ב100% שומרי שבת. לכן תקנו בשבילם בשבת רגילה את ברכת מעין שבע. תירוץ שני, יש הבדל בין אנשי העיר פה לאותם האנשים שמחוץ לעיר. כידוע, בזמנם בתי הכנסת לא היו בתוך העיר. בתוך העיר אתה יכול לבנות בית כנסת קטן כמו המקום הזה, אבל היו באים אלפים ורבבות להתפלל וללמוד. איפה יהיה להם מקום בתוך העיר? לכן היו בונים את בתי הכנסת מחוץ לעיר, שם יש לך מקום רחב ידיים, שם היו בונים את בתי הכנסת. ולכן, אנחנו אומרים שלגבי ליל שבת, השבת שומרת אותנו, היינו בתוך העיר עצמה. אבל שם החשש הוא על אותם שנמצאים מחוץ לעיר. יגמור את התפילה לבד, כי הציבור כבר גמר והלך, ואז בינתיים כשהוא חוזר מחוץ לעיר ינזק, וזה אפילו בליל שבת הוא עלול להינזק. לכן תקנו את ברכת מעין שבע, בינתיים האדם הזה ימשיך את תפילתו, והציבור מעריך בברכת מעין שבע או במה מדליקין, בינתיים יגמור יחד עם הציבור תעלינו לשבח ויחזור לביתו יחד עם כל הציבור. הנה כמינה בין התירוצים לגבי אמירת קריאת שמע על המיטה בליל פסח, אם צריך לומר או לא, המסקנה היא שכן. כמו בכל השנה כולה אומרים קריאת שמע על המיטה, גם בליל פסח, אפילו אם יחול בשבת או בחול, אין אף כמינה, תמיד אומרים את קריאת שמע על המיטה. אני עובר לסימן רש סמך סעיף א', אומר ויחולו בתפילת ערבית. הגמרא בשבת קי"ט, הגמרא אומרת שכל אדם שמתפלל צריך לומר ויחולו השמיים והארץ בכל צבעם. ורב המנונה מתאר לנו את השכר העצום של האדם הזה. כל אדם שאומר ויחולו השמיים נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הוא מדייק את זה מהמילה, אל תקרא ויחולו השמיים אלא ויחלו, כאילו האדם הזה הוא והקדוש ברוך הוא שניהם יחד כילו. ולכן כל אדם חייב לומר בתפילתו, מיד אחרי שמתחיל אתה קידשת, מיד אחרי זה הקטע הבא אחריו, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. הגמרא ממשיכה שם, מביאה ממרה של רב חסדא, אדם שאומר את הקטע הזה, שני מלאכי השרת המלווים לו לאדם, מברכים אותו ואומרים, בשר עוונך וחטאתך תכופר. האדם הזה העיד עדות, בזכות העדות הזו גם מכפרים לו את העבירות. שאלה היא מה הקשר בין הדברים. מפרש לנו בעיון יעקב, אומר אדם שרוצה להעיד עדות בבדין, הוא בא לחתום על הגט שראובן גירש את רחל. אולי העד הזה פסול, ממילא הגט פסול, האישה הזאת התחתן, יהיו הבנים המזרים מהבעל השני. לכן הבדין מבקש מהם, לפני שיחתמו על הגט, נא להרהר בתשובה. עומדים העדים האלה ואומרים וידוי. אשמנו, בגדנו, אומרים את כל הוידוי, אחר כך באים חותמים. אז גם אם היה לו איזה עוון, הוא לא נפסל, כי הוא חזר בתשובה שלמה. יש מחמירים, עושים את זה גם לפני הקידושין. אולי הוא עשה עוון והוא פסול להעיד. נמצא שכל החיים, הזוג הזה, הבחור והבחורה, חיים בלי קידושין. גם פה האדם הזה בא להעיד עדות על מעשה הקדוש ברוך הוא, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, שהקדוש ברוך הוא סיים ביום השביעי מלאכתו, מסתמה האדם הזה חוזר בתשובה, ולכן מגיע לו בשר עוונך וחטאתך תכופר. אני עובר לסעיף ב'. אם טעה והתחיל תפילת החול, גומר אותה ברכה שנזכר בה שטעה, ומתחיל של שבת. לא שנה נזכר בברכת התחונן, לא שנה נזכר בברכה אחת משאר הברכות, בין בערבית, בין בשחרית, מוסף ומנחה. ויש אומרים, זה במוסף פוסק אפילו באמצע הברכה. מרן מפרש לנו בסעיפים הללו מה הדין באדם שהיה לו טעות בתפילתו בליל שבת או ביום שבת. הגמרא במסכת ברכות אומרת, בדין הוא, מעיקר הדין היה צריך להיות שהאדם יתפלל גם בליל שבת, אתה חונן האדם דעת, יאמר את כל התפילה כמו בימי החול. מה אתה אומר, צריך להזכיר מעין המאורע? אפשר לומר יעלה ויבוא, ולומר שם ביום השבת הזה, כמו שאומרים מעין המאורע בחול המועד וכיוצא בו, גם פה תזכיר מעין המאורע באמצע יעלה ויבוא. אבל היות ואסור לאדם לטבוע צרכיו ביום שבת, זה לא מתאים שאדם יבוא יבקש פרנסה טובה או דעת או דבר אחר, לכן ימנעו חכמים מלהתפלל את אתה חונן, אלא במקום זה תקנו לנו את תפילות השבת ביום טוב, היינו בשבת אומר אתה קידשת, ישמח משה, אתה אחד, או ביום טוב אתה בחרתנו, תקנו לנו 7 ברכות בתפילה, במקום 19 הברכות שאנו אומרים בחול. אלה דברי הגמרא. מכל מקום, היות והיה מן הראוי, עקרונית, היה שייך, יש צד לומר, שצריך היה לומר גם בשבת את אתה חונן. נפקא מינה לגבי טעות. אדם שטעה, במקום להתחיל אתה קידשת, אמר אתה חונן לאדם דעת, ונזכר. לא יפסיק את אותה הברכה, אלא יגמור, ברוך אתה השם חונן הדעת, ולאחר מכן יחזור לאתה קידשת. כך הדין גם בשחרית או במנחה של שבת. כך הדין גם לגבי יום טוב, חג. בליל הסדר, במקום להתפלל תפילת יום טוב, אתה בחרתנו, התחיל לומר, אתה חונן האדם דעת. גם שם לא יפסיק באמצע הברכה, אלא יגמור עד חונן הדעת, ואחרי זה יחזור לאתה בחרתנו. אומר השלה, זה לא סימן טוב שהאדם הזה טעה. אם הוא טעה בליל שבת, היה לו כבר בתחילת השבת פשלה כזו, טעות כזו שאמר אתה חונן, זה סימן שיהיה לו משהו לא טוב באותו שבוע. לכן יהיה זהיר במעשה, ויותר טוב שיהיה זהיר בתפילתו בשבת, יתפלל מתוך הסידור כדי שלא יבוא לידי טעויות כאלה, ויתחיל את התפילה, אתה חונן לאדם דעת, והאדם הזה אין לו דעת איך מתפלל. ולכן מן הראוי שיתפלל בצורה מדויקת, ייקח סידור ויאמר את הכל מתוך הסידור, אמר עם הספר, ישוב מחשבתו. אבל בדיעבד שיתחיל, ימשיך. לפי דעת הראש מילוניל, זה רק לגבי הברכה הראשונה, אבל אם לא נזכר בברכה הראשונה, אלא אמר שיבנו אבינו לתורתך, ושם נזכר, לפי הראש מילוניל, יפסיק באמצע הברכה ויחזור לאתה קידשת. אבל כל הראשונים חולקים עליו. רבנו יונה, הראש, התור, השולחן ערוך, כולם פוסקים, לא רק לגבי הברכה הראשונה, אלא גם לגבי שאר הברכות, כל ברכה שיתחיל בה חייב לסיימה. וכך דעת מרן, וכך ההלכה למעשה. הראש מילוניל הוא יחידאה בדבר הזה, ולא חוששים לדבריו גם במקום ספק ברכה. ולכן, כל ברכה שיתחיל יסיים אותה. לפי זה, אם האדם הזה לא הרגיש מיד, אלא המוח שלו היה במקום אחר, והלשון שלו רצה. הוא הגיע תשכון בתוך ירושלים, ואז הוא שומע את החזן צועק, ויחולו השמיים והארץ, והאדם הזה התעורר מהחצי חלום שהיה לו, אני תשכון בתוך ירושלים, איפה ירושלים ואיפה השבת? אסור לו להפסיק. חייב לגמור, קודם כל יחתום, בונה ירושלים, ואחרי בונה ירושלים יחזור לאתה קידשת. בכל ברכה שיזכור מאותן הברכות, יחזור לאתה קידשת. אבל אם האדם הזה היה הדיוט ועם הארץ ולא ידע את ההלכה הזו, אלא התחיל אתה חונן האדם דעת ולא היה לו דעת, הפסיק באמצע הברכה ועבר מיד לאתה קידשת, אחרי התפילה הוא בא ושואל אותך, כך וכך עשיתי. האם יצאתי ידי חובת התפילה בדיעבד או לא? תענה לו, בדיעבד יצאת ידי חובה, כמו שאומר הגאון חידה במחזיק ברכה. הדין הזה הוא לכתחילה, צריך לסיים את הברכה עד חונן הדעת, אבל לא לעיכובה. בדיעבד אם לא עשה, כן, בדיעבד יצא, מי דהבה הבא. אנחנו פוסקים ההלכה למעשה כדברי הגאון חידה, כך הסכימו עמו שאר האחרונים. דבר זה יכול להיות לא רק לנו, לא רק אנחנו הגברים עלולים לשכוח, גם הנשים, האישה הזו מסכנה, עייפה, עבדה קשה בערב שבת, לכבוד שבת, ויכול להיות שגם אצלה יהיה איזו תקלה, גם היא תטעה בלשונה ותתחיל במקום אתה קידשת, תתחיל אתה חונן, או באחת מהתפילות של השבת, גם לה שייך אותו כלל ואותו דין, לכתחילה תגמור את אותה הברכה. לא גמרה את הברכה, אלא הפסיקה באמצע וגמרה את תפילת שבת, אחר כך היא באה לשאול, אומרים לה, בדיעבד יצאה ידי חובה. לכן, מן הראוי שכל אדם ילמד בתוך ביתו את ההלכות הללו, אין הבדל בין איש לאישה בדברים הללו. גם האישה חייבת לדעת את כל ההלכות האלה, לשנן, כדי לדעת אם יהיה לה טעות, איך לתקן. להבדיל, היום בארצות הברית מלמדים בבתי הספר איך להחליף גלגל של אוטו. שם לכולם יש מכונית. גם הבנות לומדות איך להחליף גלגל. גם היא תהיה פעם נהגת. ואם יהיה לה פנצ'ר באוטו, מה, תביא גרר כל פעם? שעולה הרבה כסף. אז מלמדים את כולם, אם יהיה תקלה, תדע, מחליפים גלגל, כך וכך, יש לך פה את הג'ק, תרים את האוטו, תעשה כך, תעשה כך. להבדיל גם בתפילה. אדם צריך לדעת לא רק איך מתפללים, אלא צריך להיות מוכן לדבר שאם חלילה יהיה לו איזה תקלה וטעות, ידע גם איך לתקן, וגם אנשים, ברוך השם, מתפללות, גם היא צריכה לדעת איך לתקן את המעוות. מרן ממשיך ואומר, לא רק לגבי שחרית או מנחה, אלא הוא הדין גם לגבי מוסף. גם במוסף, אם התחיל אתה חולה לאדם דעת, גם שם צריך לגמור. ויש אומרים, זה במוסף פוסק אפילו באמצע הברכה. יש מחלוקת בראשונים בעניין זה. ולפי דעת הרמב"ן, רבנו יונה והסמק, יש להבדיל בין שחרית, מנחה וערבית לבין מוסף. וההבדל הוא כך. בשחרית או מנחה ערבית, יש לך תמיד, אתה חונה לאדם דעת. כך סדר התפילה בחול. אבל תפילת מוסף שהיא באה במקום קורבן מוסף, אף פעם לא היה משובץ בתוכה את ברכת אתה חונן. מה שייך אתה חונן באמצע המוסף? כל זה בא כנגד קורבן מוסף. ולכן לפי דעתם, צריך להפסיק מיד. איך שאמר, הוא מלמד לאנוש בינה, לא יגמור. אלא יפסיק ויתחיל, תיקנת שבת. בדין זה, דן מרן בבית יוסף, וגם פה בשולחן ערוך. בבית יוסף מרן פוסק כדעת הרמב״ם, שבמוסף צריך להפסיק. אבל בשולחן ערוך מרן חזר בו. מרן בסתם לא כתב כדעת הרמב״ם, אלא כדעת הראש. מרן הולך בשיטת הראש ורבנו יונה, שגם במוסף אם טעה ואמר אתה חונן, יגמור עד חונן הדעת. אמנם קיבלנו הוראות מרן, ולכאורה, פה מה שאמר בשולחן ערוך, זהו העיקר למעשה. אם כן, גם במוסף, צריך לסיים עד חונן הדעת, כי כך דעת מרן בסתם, סתם ויש הלכה כסתם. אבל האחרונים לא הלכו בדרך זו בשיטת מרן. הסיבה היא, אם לא יסיים, לא יחתום את הברכה חונן הדעת, יחזור מיד לתיקנת השבת ויגמור את התפילה, אמרנו זה לא נורא, התפילה שלו בסדר. אמרנו קודם את דברי הגאון חידה במחזיק ברכה, אם לא סיים את הברכה ועבר מיד את תפילת שבת, לא נורא, תפילה שלא בסדר. אז אין לך חשש ברכה לבטלה על התפילה, כדי שתאמר בזה, ספק ברכות להקל בתפילה נגד מרן, לא אמרנה. אלא, גם בזה הכלל, ספק ברכות להקל, ואפילו נגד מרן. יש לך ספק ברכה לבטלה על ברכת חונן הדעת, אם היא אומרה באמצע מוסף, במחלוקת הזו אנחנו מאוד חוששים לדברי הרמב״ם רבנו יונה וסיעתו, ולכן המסקנה היא שב ואל תעשה עדיף, לא כדאי להמשיך את חונן הדעת. אם הוא רוצה, ימשיך במחשבה. יעשה הפסקה של כמה שניות, יהרהר עד חונן הדעת, ואחר כך ימשיך הלאה את הקנת השבת. אבל לומר בפה בביטוי שפתיים להזכיר שם שמיים, אנחנו מנעים אותו לך תחילה, משום שספק ברכות להקל, לכן שווה אל תעשה עדיף. החקרי לב דן לגבי חזן. חזן שטעה בתפילתו ואמר אתה חונן. במקום להתחיל ישמח משה, התחיל לומר אתה חונן לאדם דעת. והציבור שלו לא היה ישן, הציבור הרגישו מיד, התחילו לצעוק. ישמח משה, מה זה אתה חונן? השאלה היא האם יגמור לפחות את אותה הברכה, או שיפסיק ויתחיל מיד, ישמח משה. המסקנה היא, משום תורח ציבור, לא אומרים לו לסיים את אותה הברכה. יפסיק מיד ויתחיל מיד, ישמח משה, או אם זה במוסף ומנחה, ימשיך את התפילה שלו, תקנת שבת או אתה אחד. לגבי חזן בתפילת החזרה, לא שייכים הכללים והדילים הללו, כאן אינו זקוק לבוא ולסיים את אותה הברכה. יש עוד טעם, שכאן החזן הזה כבר התפלל ויצא ידי חובה, הנפקמינה בין הטעמים, אם החזן הזה מתפלל, תפילת החזרה היא גם תפילת הלחש שלו. וטעה בצורה הזו, היא מגמור את הברכה. כגון, חזן שבא מאוחר, ולכן נתנו לאדם אחר שיתחיל את התפילה. החזן הראשון אמר עד גאל ישראל, והקהל התחילו את העמידה. בינתיים עד שהגיעו לחזרה, החזן הקבוע שלהם הגיע ולאמר גואלנו השם. מה עושה החזן הזה? ניגש התיבה ואומר את תפילת הלחש שלו, אומר אותה בקול רם, וזה יהיה גם חזרה, אומר את זה, מנגן להם יפה, צד הדין הדבר מותר, רשאים לעשות כן. למזלו, דווקא בתפילה הזו שהוא התחיל, זה גם בשביל עצמו וגם בשביל הציבור חזרה, טעה ואמר במקום ישמח משה, אמר אתה חונן לאדם דעת. והציבור מיד צעק, תקנו אותו מיד, שאלה יגבור או לא. אם תומא משום תורח ציבור, אין אף כמינה אם החזן הזה אומר את החזרה רק בשביל הציבור, או יוצא בידי חובה גם לעצמו. וככה העיקר להלכה, זה הטעם העיקרי, ולכן גם בחיי גוונה לא יגמור את הברכה עד חונן הדעת, אלא יפסיק מיד ויאמר מיד ישמח משה, כי גם בזה אנחנו חוששים לתורח ציבור, ולא יגמור את אותה הברכה אלא יתחיל מיד ישמח משה במתנת חלקו. הבעיה היא גם לגבי ימי החורף או ימי הקיץ, והאדם הזה עשה טעות בתוך טעות. האדם הזה הגיע עד תשכון, ושם כמו שאמרתי התחילו הציבור לומר ויחולו השמיים והארץ, והאדם הזה התעורר, איפה אני נמצא? אני נמצא תשכון. אבל הוא משחזר ורואה שלא רק עשה טעות והתחיל את תפילת החול, עשה טעות בתוך טעות, ובמקום לומר ברך עלינו, אמר ברכנו. אחרי זין חשבן צריך לומר ברך עלינו, אבל לשונו עדיין רגילה כמו הקיץ, ואמר ברכנו. שאלה היא מה יעשה? הרי אמרנו כל ברכה שהתחיל בה צריך לגמור אותה. פה את ברכת השנים הוא התחיל, רק לא אמר אותה טוב. האם צריך לחזור עוד הפעם את ברכת ברך עלינו? אחרי שיחתום מברך השנים, אחרי זה יחזור לאתה קידשת, או שמיד יתחיל אתה קידשת. יש בזה מחלוקת בין הלקט לבין תורת חיים. והמחלוקת היא תלויה במחלוקת התוספות וחכמי פרובינצה. אדם שלא אמר יעלה ויבוא ביום ראש חודש, האם התפילה שלו כולה אפס, הכל ברכה לבטלה? או שזה כן תפילה, אלא שחסר לו דבר חשוב, ולכן מחייבים אותו לחזור. גם פה, אם תאמר זה אפס, כאילו לא יתחיל ברך עלינו, אם כן יכול מיד לומר, אתה קידשת. או שיאמר שם משפט קצר. יאמר, ותן טל ומטר לברכה, אז כאילו הוא נמצא בסוף ברכת השנים, עדיין לא אמר תקע, ואז יחזור מיד לאתה קידשת. ככה הלכה, אינו רשאי לחזור את ברכת ברך עלינו. יש גם בזה מחלוקת וגם בזה אומרים, ספק ברכות להקל. אלא, יאמר שם את המשפט הזה, ותן טל ומטר לברכה, ומיד יחזור לאתה קידשת. זה לגבי החורף. לגבי הקיץ זה לא כך. אם האדם הזה הגיע לתשכון, ושם הוא נזכר שהיה לו טעות בתוך טעות. הטעות הראשונה, שלא אמר אתה קידשת, אמר אתה חונן. טעות השנייה, אמר במקום ברכנו, אמר ברך עלינו. ביקש טל ומטר בקיץ, וזה סימן כללה. נחשב לו כאילו הוא עדיין אחרי חתימת רופא חולי עמו ישראל. ולכן, גם אם הוא באמצע על הצדיקים או באמצע תשכון, לא יגמור את אותה הברכה. כי כל מה שהוא המשיך אחרי ברכנו, הכל זה ברכות לבטלה. הכל אפס, כאילו הוא עדיין רופא חולי עמו ישראל. היות והוא קילל, אמר ותן תן ומטר, איך אפשר לקלל בתפילה? ולכן לא יגמור, אלא בחי גוונה, מיד יתקן את עצמו ויתחיל את אתה קידשת או ישמח משה, משם והלאה על הסדר, ויחתום כך את תפילתו. אחרי זה ילך לחכם, שייתן לו תיקון על מה שקלקל, על מה שאמר ברכות לבטלה, והוא רחום וכפר עוון, הקדוש ברוך הוא ירחם עליו ועל התפילה שלו. אני עובר לסעיף ג'. אם היה סבור שהוא חול, והתחיל הדעתה דחול, ומיד שאמר תיבת אתה, נזכר קודם שאמר חונן. הוולה התחיל בשל חול, וגומר אותה ברכה. אבל אם היה יודע שהוא שבת, ושלא בכוונה התחיל תיבת אתה, אפילו אם הוא בתפילת שחרית שאינה פותחת באתה, אינו גומר ברכת אתה חונן, תחשבנן לה, כתעה בתפילת שבת, בין זו לזו. הגה, דרי יכול לומר, אתה קידשת, או אתה אחד. אדם שטעה בתפילתו, במקום לומר בלילה, אתה קידשת, נפתח לו הסידור, אתה אחד. ואמר את כל התפילה בדיוק כמו מנחה. אתה אחד ושמך אחד. וגמר את כל העמידה, בדעבד יצא. אם עדיין לא גמר, הגיע רצינה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, עדיין זה לא מאוחר. עכשיו זה לא מנחה, זה לא יום, עכשיו זה לילה. תחזור, תאמר, אתה קידשת. אבל אם גמר, חתם כבר מקדש השבת, אין לו ברירה, בדיעבד יצא, יגמור את התפילה. הסיבה היא, עיקר הקטע החשוב של הברכה הרביעית של תפילת שבת הוא, כשאומר, רצינה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, זהו הקטע העיקרי בתפילה. וגם פה הוא אמר את זה, אמר את הקטע הזה, ולכן בדיעבד יצא ידי חובה. כך הוא הדין הפוך, בשחרית או במנחה, במקום לומר ישמח משה או אתה אחד, נפתח לו הסידור בלילה ואמר אתה קידשת. גם בזה בדיעבד יצא, אדם שמחליף את תפילות השבת בין זו לזו, בדיעבד יצא. זו ההקדמה לסעיף שלנו, וכעת נעבור לדברי מרן. מרן כאן מדבר באדם שטעה, ולא אמר אתה חונן, אלא אמר תיבה אחת בלבד, אמר את המילה אתה. השאלה היא, מה יעשה? האם בגלל שאמר את המילה אתה, צריך לגמור עד סוף הברכה, חונן הדעת, ואחרי זה יחזור לאתה קידשת, או שהמילה אתה, אין לה עדיין ערך חשיבות שהתחיל בתפילת החול, אלא יכול לגמור, במקום המילה חונן, יגמור קידשת את יום השביעי. כי גם בתפילת ערבית של ליל שבת, גם היא מתחילה בתיבת אתה. וכך ההלכה באמת, בין לגבי ערבית של ליל שבת, בין לגבי מנחה של שבת, אם אמר רק תיבה אחת אתה, לא נורא, עדיין לא איחר, יכול להמשיך את תפילת שבת. ואינו זקוק, אינו צריך לומר את אותה הברכה הצופה, את אתה חונן, אלא ימשיך קידשת את יום השביעי, או אם זה במנחה, יגמור הלאה את הקטע אחד בשמך אחד, ויגמור את כל תפילת שבת. בין אם המילה הזו, האמירה הזו אתה, היה על דעת לומר שבת, אלא שיצא לו טעות בפה ואמר אתה בצורה סתמית, או אפילו אם כיוון בפירוש, היה דעתו לומר אתה חונן, ובכלל לא זכר שזה שבת. רק אמר את המילה אתה, החזן צעק, אתה קידשת. וזה העמיד אותו במקום, אז הוא נזהר, לא אמר את המילה חונן, רוצה להמשיך, קידשת רשאי. כיוון שהמילה הזו אתה יכולה להתפרש לכאן או לכאן, ולכן בין אם דעתו היה לשבת, בין אם דעתו הייתה לחול, בכל מקרה ימשיך הלאה את תפילת השבת. במה דברים אמורים לגבי ליל שבת ביום שבת, שהתפילה, הברכה הרביעית מתחילה בתיבה אתה. אבל לגבי יום שבת בבוקר, שם התפילה מתחילה, ישמח משה, שם אינך מתחיל במילה אתה. שם אם הוא אמר אתה, שם אנחנו מבדילים. במה דברים אמורים, אם האדם הזה יתכוון לומר של שבת, חשב לומר אתה קידשת, אז בדיעבד יצא ולא צריך לגמור את הברכה, אלא ימשיך מיד, ישמח משה. אבל אם האדם הזה חשב לומר את תפילת החול, חשב לומר אתה חונן, ומיד אחרי שאמר את המילה אתה, נזכר, אין לו ברירה, חייב לגמור עד חונן הדעת, ואחר כך יחזור לישמח משה, אין לו מנוס. כי ביום שבת בבוקר, אין שם בהתחלה, תחילת הברכה את התיבה אתה, יש כאן שתי חסרונות. חיסרון ראשון, לא חשב על השבת, חשב לומר אתה חונן האדם דעת, בית המילה אתה אינה שייכת בשחרית, ולכן בזה ימשיך את כל הברכה עד חונן הדעת, ואחר כך יחזור לברכת ישמח משה. הסיכום הזה שאמרתי הוא לא מוסכם לכל הדעות. הדברים שאני אמרתי הם לכאורה נגד מרן. מרן גם עוסק בדוגמה הזו, שהאדם הזה התחיל רק תיבה אחת ואמר את המילה אתה, ונזכר לפני שאמר את המילה חונן, ומרן לא הבדיל בין שחרית לבין ערבית, אלא גם בערבית, כתב מרן, אם האדם הזה במקום להתחיל אתה על דעת לומר של שבת, אמר את המילה אתה על דעת לומר חונן, אפילו שלא אמר את המילה חונן, אסור לו להמשיך קידשת, אלא יסיים עד חונן הדעת, ואחר כך יחזור לאתה קידשת. זו דעת מרן. אפילו אחי, אנחנו לא אמרנו כך, משום שיש מחלוקת בזה, וכלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל, אפילו נגד מרן. למעשה הנושא הזה נפתח מדברי הגמרא במסכת ברכות בדף י"ב. שם הגמרא דנה, פתח בדי שכרה וסיים בדי חמרה, או הפוך. היה לי כאן כוס פטל. חשבתי, זה כוס יין. אמרתי, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, כל זה היה על דעת לומר, בורא פרי הגפן. חשבתי, זה יין. אם הייתי באמת אומר כך, בורא פרי הגפן, אפילו בדיעבד לא הייתי יוצא ידי חובה, כי זה שקר. מה אתה אומר בורא פרי הגפן? זה יין? זה גפן? זה פטל זה. לכן, האדם הזה היה לו נס, הגיע מלך העולם, נזכר שזה פטל, לא יין. אמר מיד שהכל נהיה בדברו. האם בדיעבד יצא ידי חובה? הולכים אחרי פיו, בפה הוא אמר בסדר, תשמע את הברכה, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. או נלך אחרי מחשבתו. הרי אדם שחושב בשעה שאומר שם שמיים ואלוקנו, שם המחשבה העיקרית של הברכה, ושם היה לו מחשבה לא טובה, מחשבה בטעות לומר הגפן. זה הספק של הגמרא, ולהלכה אנחנו פוסקים, ספק ברכות להקל. מרן פסק את זה למעלה בסימן רשת, הביא את המחלוקת בין הרמב״ם והרעב"ד, והמסקנה היא סבל, ודיעבד יצא. מה אנחנו רואים? רואים שהעיקר הוא מה שאומר בפה. המחשבה שלא הייתה מדויקת, המחשבה הזו אינה מזייפת, וזה לא נורא, בדיעבד יצא ידי חובת הברכה. כן זה, מרן כתב לכמן בסימן תף פטט בהלכות ספירת העומר, הביא בשם רביה, ואחרי זה סיכם לגבי אדם שטעה בספירת העומר. התחיל את הברכה, ברוך אתה השם, היה בדעתו לומר, היום 4 ימים לעומר. הגיע לסוף הברכה וציוונו על ספירת העומר, נזכר היום 5 ימים. ובאמת היה 5 ימים. הוא אמר מצוין, הוא אמר, היום 5 ימים לעומר. טוב, את הספירה הוא אמר בסדר בפה. אבל תשים לב, שם שמיים כשהוא אמר, היה על דעת לומר שיבוש, היה על דעת לומר 4 ימים. בדיעבד יצא או לא? מרן אומר, אנחנו סוברים ספירת העומר בזמן הזה דרבנן, ספק דרבנן לכולה, זה דומה לבעיה של הגמרא, ולכן מרן פסק בשולחן ערוך בסימן תף פתת, שבדיעבד יצא. לכן, הפרי חדש, שכתב על סעיף זה, חלק על דברי מרן. הוא שואל קושי על מרן, בשני המקומות האלה אמרת יצא בדיעבד. למה פה אם האדם הזה אמר בליל שבת, אמר את המילה אתה? למה אתה מחייב אותו לגמור עד חונן הדעת? הרי המילה הזו, התיבה הזו אתה, היא טובה גם בשביל תפילת שבת, היא טובה גם קידשת יום השביעי. מה תאמר לי, הוא חשב לא בסדר? יש כאן מחשבה מזויפת? מה אכפת לך מה הוא חשב? העיקר הפה. בפה הוא אמר בסדר, אמר את המילה אתה, וזה שייך בשביל ליל שבת, יכול להמשיך קידשת יום השביעי. ולכן באמת הוא חלק על דברי מרן, ורוב ככל האחרונים חלקו על דברי מרן פה, לפסקו, שאם אמר רק תיבה אחת אתה, וזה בערבית או במנחה של שבת, לא יגמור עד חונן הדעת, אלא ימשיך מיד קידשת, או אם זה במנחה, אתה אחד בשמך אחד. זו הטענה על דברי מרן, ולכן רוב ככל הפוסקים חלקו, ולכן גם אנחנו אמרנו של ההלכה, לא יגמור עד חונן הדעת, משום שספק ברכות להקל, אומרים אפילו נגד מרן, ולכן שב ואל תעשה עדיף. אמנם, הגאון רבי דוד בחר בספרו אשדות הפסגה, מיישב יפה את דברי מרן. הוא אומר תירוץ, כדי שלא יהיה סתירה בין הפסקים. אפילו אחי, למרות שהוא מיישב יפה, לדין אנחנו מגיעים סיכום להלכה למעשה, אין לנו כוח להורות כדברי מרן לכתחילה. אלא שב ואל תעשה עדיף, כך פסקו להלכה גם, המשנה ברורה בן איש חי, כף החיים ושאר האחרונים, ולכן גם בזה אנחנו אומרים לו, במנחה או בערבית, אם היה לו טעות כזו, ימשיך את הקידשת, ולא יגמור עד חונן הדעת. אשדות הפסגה מתרץ ואומר כך, שמה, אם תאמר לו לא יצאת ידי חובה, הוא צריך לחזור ולברך על הכוס פטל הזה עוד הפעם שהכל. וברכה אחת הייתה ברכה לבטלה. כדי שלא יהיה ברכה לבטלה, אמרנו סבל. תעשה לאו דאורייתא, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. לכן בגלל סבל, מרן פסק שלא יחזור יצא. אבל פה זה לא דומה לכוס פטל. פה אם האדם הזה תגיד לו, תגמור עד חונן הדעת. זה ברכה לבטלה? כאן יש לאו דאורייתא, לא תישא? לא. הרי בדין הוא, מעיקר הדין, היה צריך לומר גם בשבת אתה חונן. לא יתריחו חכמים, אדם לא שואל צריכה בשבת, אבל זה לא ברכה לבטלה ממש. לכן מרן הקל, ומרן אמר שיכול לגמור עד חונן הדעת. זה התירות שהוא מיישב יפה על יבד מרן, וגם שאר האחרונים כתבו כן. בכל מקום, למרות שיש לנו תירות, מהפרי חדש ושאר האחרונים משמע, שאחרי שחכמנו עקרו, אחרי שחכמנו אמרו אסור לומר אתה חונן ושאר הברכות, אם יאמר, זה ברכה לבטלה. כך משמע מדבריהם. ולכן חזרנו לכלל ספק ברכות להקל, שב ואל תעשה עדיף. לכן, הסיכום הוא, אם האדם הזה אמר רק תיבה אחת, בין אם חשב על שבת, בין אם חשב על החול ורצה להמשיך חונן לאדם דעת, בין כך ובין כך, אינו רשאי לגמור את הברכה עד חונן הדעת, אלא המילה הזו אתה היא טובה גם בשביל שבת. ולכן יגמור, קידשת את יום השביעי, או אם זה מנחה, יגמור, אתה אחד ושמך אחד. מתי כן שייך לחלק אם הוא יתכוון לתפילת שבת או חול? זה רק לגבי הבוקר בשחרית. שם בשחרית, שם באמת יש נפקא מינה גדולה. אם האדם הזה יתכוון למה תפילת חול, רצה לומר אתה חונן, אפילו אם הוא אמר רק תיבה אחת, אמר רק אתה, כאן בשחרית אין לך אתה. צריך לגמור עד חונן הדעת, ואחר כך ימשיך, ישמח משה. אבל אם האדם הזה חשב לומר באמת תפילת שבת, רצה לומר ישמח משה, רק פשוט המילה שלו, הלשון שלו רגילה, האל הקדוש אתה, ודחף את המילה הזו פליטת פה, כאן זה לא נורא. למה? יש לנו כלל, אדם שהחליף תפילות שבת, במקום ישמח משה אמר אתה קידשת, אמרנו בדיעבד יצא. גם פה תחשיב את המילה אתה, זה לא אתה בשביל אתה חונן, אלא זה כאילו אתה קידשת, החליף תפילות שבת זו בזו. זה לא נורא, לכן יכול להפסיק אחרי המילה אתה, ולהתחיל מיד, ישמח משה במתנת חלקו. לגבי הבוקר יש לנו הבדל, מה דעתו הייתה כשאמר את המילה אתה? האם כוונתו הייתה לומר אתה בשביל תפילת החול, אתה חונן? או שהיה כוונתו לתפילת שבת. אבל לגבי מנחה וערבית, אין אף כמינה מה היה בדעתו. בזה אנחנו חוששים לדברי הפרי חדש בסיעתו, משום שספק ברכות להקל, אפילו נגד מרן. מי עובר לסעיף ד'? מי שהתפלל תפילה של חול בשבת, ולא הזכיר של שבת, לא יצא. אם הזכיר של שבת בתוך 18, אפי שלא קבע ברכה לשבת, יצא. הגעה, ובמוסף אפילו אם לא אמר רק, ונעשה לפניך את חובותינו בתמידי יום ובקורבן מוסף, יצא. אדם שגמר את כל התפילה כמו חול. בבית הכנסת אולי זה לא מסוי. שם, כמו שאמרתי, החזן יצעק לו ויחולו השמיים והארץ, אז הוא ירגיש שהוא באמצע העמידה עדיין, הוא ירגיש איפה הוא עומד. אבל אדם שמתפלל ביחיד, שם אין מי שיזכיר לו, האדם הזה גמר את כל התפילה כולה, את כל העמידה, גמר, ורק אז נזכר, אני אמרתי, אתה חונן, התפללתי תפילת חול. לא יצא. אפילו האדם שלא אמר יעלה ויבוא, לא יזכיר מעין המאורע בחול המועד, לא יצא. כלו חומר כאן, בשבת שיש קורבן מוסף, שלא יצא, ולכן חוזרת התפילה שוב. אבל אם האדם הזה אמר יעלה ויבוא, כגון חל באותו שבת או חודש, אז הוא אמר יעלה ויבוא, ושם הוא הזכיר ביום השבת הזה, ביום ראש חודש הזה, לרחם בו עלינו ולהושענו. נכון שהאדם הזה צריך הרבה רחמים לרחם בו עלינו, אבל סוף סוף הוא אמר, הזכיר משהו מהשבת, בדעמד, יצא ידי חובתו. אני עובר לסעיף ה. טעה והתפלל של חול בשבת ולא הזכיר של שבת, אם עקר רגליו חוזר לראש. אם לא עקר רגליו, אף על פי שסיים תפילתו, אינו חוזר אלא לשל שבת. אגב, ושליח ציבור ששכח של שבת בשחרית, עין קוף חזב. אדם שטעה והתפלל תפילת חול בשבת, אבל נזכר באמצע. באמצע מודים הוא נזכר. לא צריך לחזור לראש. אלא בכל מקום שיזכור באמצע התפילה, חוזר מיד לברכת אתה קידשת. עדיין יש לו אפשרות להציל את המצב. אדם שאמר במקום ברכנו, אמר ברך עלינו בקיץ. או אדם שאמר במקום המלך המשפט, אמר מלך אוהב צדקה ומשפט. בכל הטעויות האלה, הוא לא חוזר לראש, כיוון שעדיין הוא באמצע התפילה, חוזר למקום שטעה ומתקן. הוא הדין גם פה. חוזר מיד ואתה קידשת. רק אם אמר את סוף אלוקי נצור, יהיו לרצון האחרון. הוא עקר את רגליו, אז כבר סיים, אין לו ברירה, חוזר לראש. אני עובר לסעיף ו, טועה בתפילת שבת בהחליף של זו בזו, אינו חוזר, ויש אומרים שמחליף של מוסף באחרת או אחרת בשל מוסף חוזר. הדין הזה שמרן כותב, לכאורה אצלנו הוא לא מצוי. אבל מי שנמצא בחוץ לארץ, שם הדבר מצוי מאוד. קורה הרבה פעמים שם שהאדם הזה במקום להתפלל שחרית, ישמח משה, אמר אתה אחד בשמך אחד, אמר את כל התפילה של מנחה. גמר את התפילה ואז הוא בא לשאול, יצאתי או לא? שם בדרך כלל החזן, לפני שמתחיל מוסף, הוא מודיע לאנשים. תפילת מוסף בדף 86, נא לפתוח. כולם פותחים, הם, יש להם את המספרים, ברוך השם הם יכולים לפתוח. והתפילה כתובה אצלהם באותיות לטיניות, באנגלית, צרפתית, והם מתפללים ככה בדרך זו. אם החזן לא אמר, או שהוא אמר רק שהאדם הזה לא שמע טוב, אז הוא מדפדף, הוא מנסה לבד למצוא. ומצא עוד מקום שכתוב השם שוודאי תפתח, או, זה אותו דבר, הוא לא יודע, שחרית, מנחה, ערבית, לא מסכן, הכל אותו דבר. במקום לומר, ישמח משה במתנת חלקו, ויתר על משה רבנו, הלך, יצא אחד ושמך אחד. גמר את התפילה, יצא. הסיבה היא, עיקר התפילה היא, כשאומר אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצונה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, וחותם, ברוך אתה השם, מקדש השבת. זהו העיקר בתפילת שבת. כאן הוא אמר את זה, את העיקר הזה הוא אמר ועשה, ולכן זה לא נורא, בדיעבד מאה יצא. כמובן, אם הוא נזכר באמצע הברכה, אז הוא עדיין יכול לתקן. הוא אומר, וינוחו בו כל ישראל, והוא נזכר, יחזור מיד לישמח משה. אבל אם גמר אין לו ברירה, בדעבד מה, יצא ידי חובה. כך כותב שיבולי הלקט בשם אחיו רבי בנימין, כך הסכימו שאר הפוסקים, וכך המסקנה להלכה ולמעשה. לכן, אדם שלא יתפלל ערבית בליל שבת, צריך להתפלל שחרית שתיים. גם בעמידה הראשונה וגם בעמידה השנייה, אומר בשתיהן נשמח משה. אבל אם האדם הזה שיבש, בעמידה השנייה אומר, זה בשביל ערבית, אז הוא אמר בה, אתה קידשת. לא נורא, בדעמד יצא. או האדם הזה היה אנוס, היה חולה, ולא התפלל שחרית ביום שבת. אחרי הצהריים, לקראת המנחה, ברוך השם מתאושש, ורוצה להתפלל כעת מנחה שתיים. האדם הזה צריך לומר במנחה, גם בעמידה הראשונה, גם בעמידה השנייה, בשתיהן אתה אחד. אם האדם הזה טעה ושיבש, הפך, בדיעבד יצא ידי חובה. כמו שאמרנו, אדם שמחליף בתפילות שבת בין זו לזו, בדיעבד מה, יצא ידי חובתו. עיקר הבעיה היא לגבי מוסף. כאן יש לנו מחלוקת עצומה בפוסקים, ומחלוקת גם בדעת מרן. הדוגמה הראשונה, התפללתי שחרית, הכל היה בסדר. האדם הזה הגיע לתפילת מוסף, במקום להתחיל תיקן את השבת, האדם הזה, האמריקאי הזה מסכן, לא ידע מה הוא קורא, במקום תיקן את השבת, אמר ישמח משה או אתה אחד. וגמר, גמר את כל התפילה כולה. בא לשאול אותך, יצאתי או לא יצאתי? צריך לחזור את מוסף או לא? מרן כותב, בסוף סעיף ו' את ההלכה הזו, בשם יש אומרים, והוא רבנו בנימין ושיבולי הלקט, הם אומרים, אם אמר במקום תיקן את השבת, אמר אתה אחד, לא יצא. הטעם הוא שחרית, מנחה, שניהם בקשת רחמים, אותו דבר. אבל כאן מוסף זה כנגד קורבן מוסף. אתה צריך להזכיר שם הפסוקים של מוסף ביום השבת שנכנסים עושים בני שנה, וזה האדם הזה לא אמר לא את השבת ולא את הכבשים, אם כן איזה מין תפילה זו? לכן לפי דעתם לא יצא ידי חובה. אבל הצלח הנודע ביהודה וביחזקאל לנדו, יש לו ספר ציון לנפש חיה, ראשי תיבות צלח, שם הוא כותב בדעת התוספות והראש שהם אומרים שיצא. והסברה היא, מה עיקר התפילה בשבת? אתה אומר אצלנו במנוחתנו, ברוך אתה השם מקדש השבת. זה הקטע החשוב והעיקר שיש במוסף. זה הוא אמר, גם במנחה יש לך את זה. כתבו האחרונים, הגאון חידה במחזיק ברכה, בתוספת שבת, שגם דעת הרמב״ם הוא כך, שגם הרמב״ם אומר, אם במקום תיקנת שבת, אמר אתה אחד, בדיעבד יצא. נמצא, יש לנו שני עמודי הוראה, כנגד שיבולי הלקט ורבי בנימין אחיו, יש לנו את הרמב״ם והראש. ידוע הדבר שכל מקום שמרן פוסק, הוא הולך בעקבות שלושה עמודי הוראה, או שניים מתוכם. כאן הריף לא כתב כלום, יש לך הראש מהרמב״ם. מרן כתב בהקדמה לבית יוסף, כל מקום שעמודי הוראה פוסקים, אני הולך אחריהם. אם כן, סביר מאוד להניח, מדוע מרן כתב את ההלכה של שיבולי הלקט? יש אומרים שמחליף מוסף באחרת לא יצא, מרן כתב בכוונה יש אומרים, יש אומרים, אני לא אומר כך, אני אומר כהרמב״ם והראש שבדיעבד יצא. וכך מסבירים האחרונים, הגאון חידה וסיעתו בדעת מרן. אבל לעומתם, בחקרי לב, זה סבו של רבי חיים פלאצ'י, הגאון רבי יוסף חזן, הוא אומר לא כך, הוא אומר לא, דעת מרן כמו שיבולי הלקט. למה מרן אמר את זה יש אומרים? כי זה לא כתוב בדין הזה בגמרא או בהריף, לכן מרן אמר את זה יש אומרים, אבל מרן סובר כמו שיבולי הלקט. עד כדי כך מחלוקת גם בדעת מרן. המסקנה היא, כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל, אפילו נגד מרן, כל בחומר שכאן מסתבר מאוד כדעת הגאון חידה שקיבלנו הוראותם, שמרן סובר נגד שיבולי הלקט, שמרן סובר שיצא. ולכן המסקנה למעשה יצא ידי חובה, כך פוסק הגאון רבי נסים חדורי בספרו מעשה ניסים בשם האחרונים, וכך המסקנה להלכה ולמעשה. לכן, אם האדם הזה גמר, גמר. אם נזכר באמצע, היה באמצע רצה, ואמר שם מהשבע עבודה לדביר ביתך, עוד יכול להציל את המצב. מעין אותה הברכה, ברכת העבודה של הקורבנות, אתה יכול להוסיף. ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו מתמידים כסדרן ומוספים כהלכתם בתמוסף יום השבת הזה, ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה. אז הוא יכול לשבץ מעין זה, להציל את המצב, להגיד מעין השבת. כמו שאמרנו קודם, אמר ביעלה ויבוא ביום השבת זה יציל, גם פה יכול להציל, לומר מעין תפילת מוסף. זה טוב אם הוא נזכר שם, אבל אם השכחה תקפה עליו, גברה עליו, עד הסוף המשיך בגמר ואז נזכר, בדיעבד מה, יצא ידי חובה, ולא צריך לחזור. האמת הוא ששם בחוץ לארץ, הם לא באים לשאול שאלה כזו. כי אם הוא התחיל תפילת מנחה וגמר, הם בכלל לא מרגישים בטעות שהוא עשה, לא ידע בשכבה ובקומה, לא ידע כלום, הם לא באים אפילו לשאול, עד כדי כך. אולי אם הוא חכם ונבון, כבר התחיל קצת ללמוד, הוא כבר מתקדם, אז אולי הוא יכול להעיז לבוא ולשאול, היה לי תקלה, האם יצאתי או לא, תנחה אותו על פי האמור שבדיעבד מאה יצא ידי חובה. הבעיה האחרונה, אם האדם הזה במקום להתפלל תפילת שחרית, כלומר ישמח משה, נפתח לו מוסף, והאדם הזה אמר תיקנת שבת. גמר את העמידה, בא שואל אותך יצאתי או לא? תגיד לו ודאי, למה לא? יצאת ידי חובת מוסף, אבל עדיין לא אמרת שחרית. לכן, החזן מתחיל לשם שפתיי, תתחיל יחד איתו, יהיה לך תפילה בציבור, עוד עמידה ישמח משה. וכשהציבור יגידו מוסף, אתה אל תתפלל, אתה כבר יצאת ידי חובה, אתה רק תשמע, תענה כתר, ואחרי זה תגיד, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, את העמידה אל תאמר. גם בזה יש מחלוקת, שוב ההלכה היא, ספק ברכות להקל, ההלכה היא כדברי הגאון חידה במעשה ניסים, בדיעבד מה, יצא ידי חובה. בסיכום, אדם שמחליף את תפילות השבת זו בזו, בכולם יצא, אפילו אם החליף של מוסף באחרת, גם בזה, בדיעבד מה, יצא ידי חובה. אני עובר לסעיף די. חוזרים לומר ויכולו משום יום טוב שחל להיות בשבת שאין אומרים אותו בתפילה, וגם להוציא למי שאינו יודע, ואומרים אותו בכל רם ומעומד. מיד אחרי שגמרנו את העמידה, לפני מעין שבע, מתחילים ויכולו השמיים והארץ וכל צבעם. יש אנשים חכמים בעיניהם, מתחילים לומר יום השישי ויכולו השמיים. זה נכון לגבי הקידוש, אבל לגבי ויכולו שאומרים אחרי התפילה, לא צריך לומר יום השישי ויכולו השמיים. כך כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י בספרו כף החיים, ועוד מהאחרונים, ולכן מן הראוי שלא יוסיף כל המוסיף גורע, אלא יעשה כמו שאמרו שלמי ציבור וכף החיים, יתחיל מיד ויכולו השמיים והארץ. הטעם למה אומרים ויכולו? הרי אמרנו את זה פעם אחת באמצע העמידה, אחרי אתה קידשת. למה חוזר פעם שנייה? מסביר מרן כדי להוציא את החובה עם הארץ שלא יודע להתפלל, עכשיו אנחנו אומרים את זה בכל רם, הוא ישמע ויצא את החובה. טעם שני, כשחל ליל יום טוב בליל שבת, נוסח התפילה הוא, אתה בחרתנו, ושם אין ויכולו. בכל זאת חייבים אנחנו להעיד על מעשה בראשית, לכן תקנו לומר מיד אחרי העמידה. וכדי שלא נשכח באותו ליל יום טוב שחל בשבת, שמה נשכח, הרגילו אותנו חכמנו שכל שבת נאמר לפני מעין שבע, נאמר ויכולו. ואז גם בליל יום טוב שיחול בשבת, אומר ויכולו בצורה מסודרת, זה הטעם לאמירה בכל שבת. זה לפי הפשט. לפי הקבלה, צריך לומר שלושה פעמים ויכולו. הפעם הראשונה אחרי אתה קידשת, פעם השנייה לפני מעין שבע, פעם השלישית אחרי אשת חיל בקידוש, ויש טעם גדול, סוד גדול מדוע צריך לומר כן, ולכן כל אדם יהיה זהיר לומר בצורה נכונה ומסודרת. מסיים הר"ן, אומרים את ויכולו בקול רם ומעומד. צריך לומר את ויכולו השמיים והארץ בקול רם, כמו שאדם אומר עדות בבית דין, אומר את זה בקול רם. אדם שעומד בבית דין ואומר עדות, הוא לא יכול לשבת. בפסוק נאמר, ועמדו שני האנשים, והכוונה היא גם על העדים. לכן, גם פה אצלנו בעניין זה, אתה מעיד שהקדוש ברוך הוא סיים מעשה שמיים וארץ, צריך לעמוד. אומר אתה, לפי זה, אם האדם הזה העריך בתפילה, ולא הספיק לומר יחד עם הציבור ויכולו, עד שהוא גמר עושה שלום, החזן התחיל מעין שבע. אחרי שיגמור עלינו לשבח, לא יאמר לבד את ויכולו, אלא יבקש מחברו, תעשה טובה, בוא תאמר יחד איתי את ויכולו השמיים והארץ. למה? בעדות, על פי שני עדים יקום דבר. גם פה, אתה אומר ויכולו, מעיד על מעשה שמיים וארץ. צריך להיות שניים שניים יחד, ולא חלילה אחד. והרבה אחרונים העתיקו את זה. אמנם, רבים לוחמים, לא כולם מודים לזה. אם אני היום יושב בבית דין, בא עד אחד, הוא העיד. אני לא יכול לקבל אותו? בטח, למה לא? היום הוא מעיד, מחר יבוא העד השני, נשמע מחר את העד השני. חייבים לבוא שניהם יחד? לא. אם כן גם פה. למה אתה צריך את שניהם יחד? הרבה מהאחרונים חלקו על התאז, וחזון איש גם אומר, זה לא טוב שיקח שניים. אם הוא עושה מזה עדות, כי הקדוש ברוך הוא צריך את העדות שלך, שתעיד על מעשה בראשית, מי צריך את העדות שלך? לכן, העצה היא כך. אם האדם הזה יכול, כדאי להחמיר כהתאז, שיאמר יחד עם חברו. ואם לא, אם אין אף אחד עמו, הוא נמצא לבד בבית, יתנה ויאמר. אם צריך לומר את זה בלשון עדות, אין ההלכה כהתאז, אני אומר את זה דרך אמירת עדות. ואם לא, אני אומר את זה כקורא פסוקים בעלמה. כשאומר את התנאי הזה, יוצא ידי חובה לבד כול עלמה, זו העצה יעוצה לכתחילה בכל זה. אני עובר הלאה לסעיף ח', אומר שליח ציבור ברכה אחת מעין שבע, ואין היחיד אומר אותה. הגה, מי הוא אם היחיד רוצה להחמיר על עצמו, יכול לאומרה, בלא פתיחה ובלא חתימה. וכן נוהגים הציבור לאומרה עם השליח ציבור, בלא פתיחה וחתימה. אומר החזן, ברכה אחת מעין שבע. למה היא מכונה ברכה אחת מעין שבע? כי היא כוללת בתוכה את כל השבעה הברכות. עד הקטע מגן אבות בדברו, זה ממש מעין הברכה הראשונה. אתה ממשיך, מחיי מתים במאמרו, זה מעין הברכה השנייה, מעין ברכת מחיי המתים. האל הקדוש שאין כמוהו, זה מעין אתה קדוש. המניח לעמו ביום שבת קודשו, זה מעין הברכה הרביעית, ברכת מקדש השבת. לפניו נעבוד ויראה ופחד, זה כנגד רצה ברכת העבודה. אחר כך, ונודה לשמוע מעין הברכות וההודעות, זה כנגד ברכת ההודעה, ברכת מודים. אדון השלום, זה כנגד שים שלום. לכן היא מכונה הברכה הזו מעין שבע. יש לנו גם ברכת מעין שלוש, פה יש לנו מעין שבע. תפילת ערבית רשות. ולכן לא תקנו חכמים לומר בכל לילה חזרה. יש חזרה בשחרית ומנחה להוציא ידי חובה עמי ארצות. ערבית היא רשות, ולכן עם הארץ לא יודע שלא ידע. לא תקנו לו חזרה. כי למה פה תקנו מעין שבע? הגמרא במסכת שבת בדף כף דלת, הגמרא אומרת שמעיקר הדין לא היה צריך לומר מעין שבע. מדוע ולמה בכל זאת אנחנו אומרים? הטעם הוא בשביל האנשים המתאחרים. בזמנם, בתי כנסיות שלהם היו מחוץ לעיר. לא היה מקום בתוך העיר לבוא ולארגן בית כנסת, היו באים אלפים מורבבות להתפלל. לא היה מקום. לכן בתי הכנסת היו מפוזרים מסביב לעיר. האדם הזה בא קצת מאוחר, לא הספיק לבוא בזמן. אילו לא הייתה ברכת מעין שבע, האנשים גומרים את התפילה, אומרים עלינו נשבח, הולכים הביתה, עד שהאדם הזה יגמור את התפילה, הוא חוזר מסכן לבד. ידוע מה שהגמרא בתענית כ"ד אומרת, שהמזיקים מצויים בלילי רביעי ולילי שבת. לכן גם הגשם יורד אז, להתאים את ארצכם בעיתו וכו'. האדם הזה יחזור לבד, זה סכנה, אולי יפגעו בו המזיקים. הרי הגמרא בברכות וב אומרת, כשהולכים שלושה בני אדם, אין רשות למזיקים לפגוע בהם. לא נראים ולא מזיקים. אם הם רק שניים, יכולים להיראות, אבל לא להזיק. אם זה אחד, יכולים גם להיראות לו וגם להזיק אותו. ברמינן מי יודע מה יקרה לו. הרבה אנשים היו נורמליים, הכל היה בסדר. פתאום האדם הזה השתגע. יצא מדעתו, התרפא עליו דעתו. מה קרה אתה לא יודע. אולי ראה איזה שד, אולי פגע בו איזה מזיק. פעם החכמים היו יודעים, היו מקובלים, קדושי העליון, היו יודעים להבחין, יודעים גם לתקן. היום לצערנו אין את אותם האנשים, ולכן אדם כזה יכול להיפגע, מי יודע מה יקרה לו. ולכן מה עשו חכמנו? לדאוג גם לאותם המתאחרים. העצה היא להאריך את התפילה קצת. אתה אומר מעין שבע. עד שהחזן יגמור מעין שבע, לוקח לו עוד 2-3 דקות, בינתיים האדם הזה המתאחר גמר את התפילה. באו הגאונים וראו שבדורם גם זה לא מספיק. כנראה שהמתאחרים הביאו בחשבון כבר את מעין שבע, ויחרו עוד יותר. הוסיפו במי מדליקין. לומר מיד אחרי קבלת שבת במי מדליקין, כדי שבינתיים המתאחרים הגדולים, אלה שבאים משמרה שלישית, גם הם יספיקו לגמור את התפילה, וישובו יחד עם כל הציבור, יחזרו עם כל הקהל, יחזרו לביתם, ולא יבואו לידי נזק. היום בזמן הזה, בתי כנסיות שלנו נמצאים בתוך העיר. אם כן, בתוך העיר, אין לך בעיה של סכנה מהמזיקים. כמו שהגמרא מספרת, בהתחלה הם היו נכנסים גם בתוך העיר. פגשו באחת הלילות, פגשה איגרת בת מחלת. זו ראש הכנופיה של השדים, פגשה ברבי חנינה. אמרה לו, אם לא שמכריזים עליך בשמיים, יזהרו ברבי חנינה בתורתו, הייתה פוגעת בו, הייתי עושה את דמך כשתי מעין. אמרה לה, אם אני כך חשוב בשמיים, אני גוזר עלייך שלא תיכנסי ליישוב. התחננה לו הרבה, בסוף נתן לה שתי לילות, ליל רביעי וליל שבת. עשה איתה פשרה. שוב לאחר כמה דורות פגשה את אביה. אביה שמו היה נחמני. אמרו לו, אם לא שמרחיזים עליך, יזהרו בנחמני בתורתו, הייתי עושה את דמך כשתי מעין. אבל אם אני כך חשוב בשמיים, אני גוזר עלייך, לא תיכנסי ליישוב לעולם. כמה שהתחננה לו, אביה לא רצה לשמוע. וזהו, יש להם גזרה לא להיכנס. אומר הזוהר, לפעמים בורח לשד הזה הסוס. אז יש לו היתר לשעת חירום להיכנס כדי להוציא את הסוס שלו. מה אתה חושב שיביא גרר? אמנם היום בזמן הזה בתוך העיר אין מזיקין. אפילו בליל רביעי וליל שבת אין. והבתי כנסיות בתוך העיר. שואל הרמב״ם אם כן, מדוע אנחנו אומרים את ברכת מעין שבע? בכאורה אפשר לבטל אותה. מטרף הרמב״ם, יש לנו כלל. גם בהלכות ותקנות שבטל הטעם, בבטלה התקנה. כמו הדבר הזה, מביא דוגמה שנייה. אדם שנמצא במניין שכולם יודעים להתפלל. אין שם אפילו אחד עם הארץ. אפילו אחרי אתה חוזר את החזרה, אומרים תפילת החזרה. כל החזרה היא בשביל עמי הארצות. פה אין לך עם הארץ. אפילו אחרי, בטל הטעם, לא בטלה התקנה, שם יחזור דבר לקדמותו. גם לגבי הדבר הזה. הרמב״ם בתשובה מסיים גם לגבי המנהג שנהגו באיזה בתי כנסת לקדש בליל שבת. עיקר התקנה הייתה כשהיו אורחים שאוכלים שם. היה קידוש במקום סעודה. היום אין אורחים, אין סעודה. אפילו אחי, נהגו לקדש בליל שבת, משאירים אותם במנהגם. אז אומר הרמב״ם, בכולם אומרים, אפילו אם בטל הטעם, לא בטלה התקנה. הרבה מגדולי הפוסקים הלכו בדרך זו בתירוץ של הרמב״ם, אבל מחזור דיטרי, תלמידו של רש"י, אמר טעם אחר. הוא אומר שיש רשות למתים בתוך שנה, נותנים להם רשות לבוא לבית הכנסת. אנחנו לא רואים אותם, אבל הם נמצאים עמנו בלילי שבת. יכול להיות אולי שהאדם הזה המתאחר יישאר בבית הכנסת בסוף לבד. ואולי אותו הנפטר, אולי היה לו איזה חשבונות איתו, יעשה איתו חיסול חשבונות, מי יודע מה יקרה. נבוא בבוקר, נראה אותו שם מת. לכן עדיין לא לגמרי בטל הטעם, עדיין הטעם גם לזמננו שייך במידה מסוימת, ולכן יש עלינו חובה לומר את ברכת מעין שבע ולא לדלג אותה. יש על פי הקבלה מחלוקת על איבד הארי, אם דינה כדין חזרה או אין דינה כדין חזרה, אם מעלתה גדולה או לא. לדינה אלה הם הטעמים שאמרנו, בכלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל, כי יש נפקא מינה בין הטעמים, וקשה לנו להסתמך על דברי המקובלים, כי גם בתוך המקובלים יש מחלוקת גדולה. מסיים הר"ן, ואין היחיד אומר אותה. כותב רעביה, אסור לאדם יחיד לומר מעין שבע. אלא כל התקנה הזו היא רק בבית הכנסת, כשיש מניין, יחיד לא יכול לומר מעין שבע. העתיקו אותו להלכה, המורדכי, רבנו ירוחם, הטור, השולחן ערוך, וככה הלכה למעשה, שאין לאדם יחיד לומר את זה. לכן, אדם שהיה אנוס, התפלל בביתו ביחיד, נוסח התפילה אצלו, מסיים ויכולו, מיד ימשיך מזמור לדוד, השם רועי לא אחסר, ואינו רשאי לומר אותה. כך גם לגבי אדם שמתפלל במניין, החזן אומר את התפילה, הוא לא יכול לומר איתו מילה במילה, ברוך אתה השם, חס ושלום, זה ברכה לבטלה, אלא צריך להקשיב ולשמוע. אחינו האשכנזים רגילים לנגן כולם יחד. כשמגיע החזן מגן אבות בדברו, הקהל עונה לו במקהלה, מנגינה יפה, עד זכר למעשה בראשית. למה לא? מי שרוצה לנגן, אפשר. אבל אחרי שגמרו הציבור זכר למעשה בראשית, צריך החזן לחזור עוד פעם, מגן אבות בדברו. אנחנו שמענו את המקהלה, את החזן לא שמענו. אז מה, אתה שומע חצי מהחזן, חצי מהאנשים? הוא התחיל החזן, ברוך אתה השם. הוא צריך לגמור את כל הברכה כולה. צריכים אנחנו לשמוע מפיו מילה במילה. ולכן צריך לחזור עוד פעם החזן מהקטע מגן אבות בדברו. יש לפעמים מקרה יוצא מן הכלל שלא צריך. הכיצד? לפעמים החזן הזה, קדוש ברוך הוא חנן אותו בקול אדיר. בלי רמקול, הקול שלו רם ונישא. אפילו שיש מקהלה, אתה שומע את הקול שלו צף מעל כולם. תשים לב, תראה, כל הזמן מגן אבות, הוא לוקח טון גבוה, המקהלה לוקחת טון נמוך, יחד זה מתחבר יפה, וכל הזמן אתה שומע את קולו. שמעת אותו טוב? אין בעיה. סיים זכר למעשה בראשית, ימשיך. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצינה במנוחתנו. אבל יש חזנים בודדים שהקדוש ברוך הוא חנן אותם בקול אדיר כזה. רוב החזנים לא כך. הקול שלהם נבלע בין הציבור, נמצא שהציבור לא שמע אותם. ואם לא שמע אותם, לכן כדאי שיחזור. ישוב ויחזור עוד הפעם מהקטע מגן אבות בדברו, ויאמר את הכל כדת וכדין. יש דוגמה מעין זו לגבי שבע ברכות. שוב, החתן והכלה צריכים לשמוע מילה במילה מהמברך. זה שהתחיל ברוך אתה השם, צריכים לומר את הכל, אשר ברא ששון ושמחה, כל מילה צריכים לשמוע ממנו. אבל ברוך השם הקהל יודע לנגן יפה, הוא מתחיל אשר ברא, יאללה, מתחילים כולם במקהלה, אשר ברא ששון ושמחה. גם לנו, גם לאשכנזים, כולם אומרים במקהלה, כל אחד לפי המקם שלו, לפי המנגינה שלו. טוב, למה לא? זה יפה מאוד. אחרי שיגמרו שמחה, דיצה, חדווה, הגיעו לשם, הציבור כבר שתק, הוד מעלתו החכם המברר, תגיד לו, עוד הפעם שיחזור סיבוב נוסף, יאמר עוד הפעם מהקטע אשר ברא. נגיד לך, למה אשר ברא? אמרנו? לא, הם אמרו, את הקול שלך לא שמענו. החתן והכלה צריכים לשמוע את קולך, ולא לשמוע את הקול של האדם ההוא. האדם ההוא לא אמר ברוך אתה השם, מה זה שייך שהוא יגיד, ששון משמחה, חתן וכלה. לכן יחזור עוד הפעם מהקטע אשר ברא. הגאון רבי יוסף חיים הדגיש את זה יפה, לא ייתכן שתהיה ברכה חצי בשמיעה, חצי באמירה. אלא אם כן שום, היה החכם הזה המברך, היה קולו רם ונישא. למרות כל המקהלה היפה הזו, הוא קולו היה צף מעל כולם, אשר ברא, שמעו אותו טוב, בזה אין שום בעיה. גם לגבי ראש השנה יש את הבעיה הזו, מיד אחרי התקיעות, מתחילים הציבור כולו, מתחילים לנגן, היום הרת עולם. שוב, יגמרו הציבור, יחזור עוד הפעם החזן, עידה יחזור פעם שנייה, יאמר היום הרת עולם. אלא אם כן, כולו היה צף מעל הציבור, וזה לא חייב לחזור. כל המנהג הזה של אחינו האשכנזים, אנחנו לא נוהגים לומר במקהלה מהקטע מגן אבות בדברו, משום שעל פי הקבלה אין צורך לומר, אלא ברכה זו צריך לשמוע אותה טוב מהחזן, ואין צורך לבוא ולאומרה. לכן אנחנו לא נהגנו לבוא ולנגן מהקטע מגן אבות עד זכר למעשה בראשית, לנו אין את המנהג האמור. אני עובר הלאה לדברי מרן בסעיף ת'. יום טוב שחל להיות בשבת אינו מזכיר של יום טוב בברכת מעין שבע. זאת אומרת, אם חל ליל חג בשבת, אומרים ברכת מעין שבע בגלל השבת, אבל בנוסח חתימת הברכה לא יחתום לומר מקדש השבת ישראל והזמנים, אלא רק מקדש השבת. הסיבה היא, ברכת מעין שבע באה בשביל השבת, היא לא באה בשביל יום טוב. ביום טוב אין ברכת מעין שבע, ולכן אינו צריך להזכיר את העניין של יום טוב ישראל והזמנים, אלא רק מקדש השבת בלבד. ככה מסקנה של הגמרא שם בשבת כ"ד, וככה מסקנה למעשה. מדוע באמת ביום טוב לא צריך לומר ברכת מעין שבע? כל הטעם הוא בשביל המתאחרים. מאחרים היו בערב שבת. לא היה מצוי שיתאחרו בערב יום טוב. משום, מותר לך לעבוד ביום טוב כל מלאכת אוכל נפש. בערב שבת אתה צריך לבשל, להכין הכל. מערב יום טוב אין לך בעיה, אתה יכול להשאיר חלק מהעבודות, אפשר לבשל ביום טוב, ולכן היו גומרים מהר את המלאכה, היו באים מהר לבית הכנסת, לא היה מצוי איחור בליל יום טוב, ולכן אין צורך לתקן בליל יום טוב ברכת מעין שבע. אמנם אם זה חל בשבת אומרים בגלל השבת, אז חותם בסוף רק מקדש השבת בלבד. מעין זה גם אמרנו לגבי שבת חול המועד. המפטיר בשבת חול המועד אומר בהפטרה מקדש השבת. לא יוסיף ישראל והזמנים, כי ההפטרה לא באה בשביל חול המועד. חול המועד אין בו הפטרה, אלא רק בשביל השבת. לכן מיותר להוסיף ישראל והזמנים. או אם חל שבת בראש חודש, לא יחתום בהפטרה מקדש השבת ישראל בראשי חודשים. כי האמירה של ההפטרה אינה שייכת בראש חודש, אלא רק לגבי שבת. ולכן אומר מקדש השבת בלבד. טעה והוסיף בדיעבד יצא, אבל לכתחילה ילמדו את המפטיר הזה שאומר כהוגן. הרבה פעמים המפטיר הזה יש לו הזכרה על אבא שלו, אבל חוץ מהזכרה לא מבין כלום. לא יודע בין ימינו לשמאלו. כדאי שינחו אותו, רואים שהוא קנה את העלייה המפטיר, יסבירו לו שיאמר רגיל, כמו בכל שבת רגיל, שלא יאמר מתוך המחזור, שם הוא עלול לטעות לומר ישראל והזמנים, אלא יאמר את זה בצורה רגילה, מקדש השבת בלבד. אין אומרים ברכת מעין שבע בבית חתנים ואבלים דלקת עמד מאחרים לבוא שיהיו ניזוקים. ההלכה הזו כותב אותה רבו של מרן רבי יצחק אבוהב. הוא אומר בשם ספר ההנהגות שאומרים ברכת מעין שבע רק בבית הכנסת. מקום שאינו בית כנסת לא אומרים מעין שבע. ולכן אם לא מתפללים בבית הכנסת, אלא בבית האבן או בבית החתן, שמה לא אומרים מעין שבע. כל הטעם הוא, כמו שאמרנו קודם, בגלל המתאחרים. אז קבעו, יש תקנה לגבי בתי כנסת. ואפילו אם בטל הטעם, לא בטלה תקנה. אבל בבית האבן או החתן, אף פעם לא הייתה תקנה, ולכן לא יאמר שם ברכת מעין שבע. אמנם על פי הקבלה יש חולקים, אבל ככה ההלכה כדעת מרן, כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל. כל זה לכל העולם כולו, ככה פסק, חוץ מירושלים. כותב הגאון רבי רפאל בחר מיוחס לספרו מזבח אדמה, שבירושלים נהגו לומר ברכת מעין שבע גם בבית האבל. מדוע באמת ירושלים יוצאת מן הכלל? משום. ירושלים יש בה קדושה רבה. אנחנו קוראים במשנה 10 קדושות התקדשה, ולכן קדושתה דומה לבית מלא ספרים. נכון שזה בית פרטי, זה בית אבל, אבל זה דומה בזעיר אנפין לבית כנסת, ולכן הנהיגו לעומרה גם בבית האבל. העתיקו את המנהג הזה הרבה מגדולי האחרונים, מזבח אדמה, מה שכתב אז לפני 200 שנה, נכון גם להיום, ולכן כאן בירושלים יוצא מן הכלל, אפשר לומר ברכת מעין שבע, גם בבית חתנים או בבית אבלים. אבל כל זה נכון לגבי ירושלים הישנה. לגבי ירושלים החדשה, כגון העיר החדשה רמות, שמה אם יש חלילה מניין בבית אבלים, לא יגידו שם ברכת מעין שבע. כל שכן, אם יש להם איזה בית כנסת במתנס, באולם הספורט, שמה הם מתפללים. באותו מקום שעושים כדורסל, שם הם מתפללים, אסור שם לומר ברכת מעין שבע. מי שמברך שם ברכת מעין שבע, זו ברכה לבטלה. הטעם הראשון, מי יתיר להם בכלל להתפלל באותו מקום? הרי, לפי דברי הרעים, מקום שעושים בו עבירות, כמו עבודה זרה, כנסייה, אסור להתפלל שם. אותו המקום משחקים שם נערים ונערות כדורסל. אני לא מדבר על הניבול פה שהם מדברים באותה השעה. יש הרבה תועבות שנעשים שם באותו אולם הספורט. איך אפשר לבוא ולהתפלל אותו מקום? משאירים שם היכל, והם בועטים בכדור על היכל. איך אפשר לחלל את הקודש בצורה כזו, ולעשות בית כנסת בתוך מקום כזה? לכן אפילו בחול, הסכימו גדולי דורנו שאסור להתפלל שם. כך כותב הגאון רבי יוסף רוז'ין הרגוצ'ובר בספרו צפנת פענח, כך כתבו ציצי לעזר, האגרות משה, צדקה ומשפט ועוד. ולכן יותר טוב שאדם יתפלל יחיד ולא ילך להתפלל באותו אולם המתנס הזה, באותו מקום שעושים גם עבירות. אפילו אם נאמר האדם הזה אין לו מקום אחר והוא כבר נקלע למקום ההוא, אבל לא יעשו ברכות במתנה. אסור לומר שם מעין שבע. מעין שבע אומרים בבית כנסת, שם זה לא בית כנסת, לכן לא יאמרו שם ברכת מעין שבע כלל בעיקר. זאת ועוד, אנחנו אמרנו בירושלים יש לנו מנהג נגד מרן, בירושלים אומרים גם בבית אבלים או חתנים. אבל רמות היא לא ירושלים. אמרנו לפני שנה, קוראים את המגילה בעיר רמות ביום י"ד, מוצאי שבת ביום ראשון, י"ד והשנה, אז הם קוראים את המגילה. מה פתאום שיקראו את המגילה בתתוו? אין להם קשר עם ירושלים. הם רחוקים מאיתנו ואינם קשורים לירושלים, כך דעת רוב ככל חכמי הדור. אז לא רק לגבי מגילה, לגבי כל הדינים, זו עיר בפני עצמה. ישאלו אותך, אם יש להם איזה מניין במתנס, באולם הספורט, תגיד להם, אסור שם לומר ברכת מעין שבע, זו ברכה לבטלה. וכן, כל כיוצא בזה. אני מודה רק בדוגמה אחת. יש הרבה פעמים שהמניין הזה ממוקם בתוך בית ספר במקלט. מנהל בית הספר נתן להם את המפתח, המקלט שלנו ריק, בבקשה. שמה זו התנחלות קבע, זה לא ערי. לא עושים שמה שום עבירה, לא משחקים שמה ולא שום דבר. זה מיוחד, המקלט הזה רק לתפילה. וזה בדרך כלל נשאר להרבה שנים. ההתנחלות הזו היא לעשרות שנים. אפילו אם יבנו להם אחר כך בית כנסת גדול, יפה, תראה, תשים לב, גם המקלט ממשיך להיות בית כנסת, נשארים גם שם. זה לא נקרא בית כנסת ערי, זה כבר קבע. לכן אפילו באותם השכונות, אם במקלט ההוא ירצו לומר מעין שבע, החרשתי, אפשר לומר. אבל באולם הספורט, חס ושלום, לא תהיה כזאת בישראל. ולכן צריך להיעץ לאותם האנשים שמתפעלים באותו אולם הספורט, להגיד להם, במקום לעלות למעלה, ממעמקים קראתיך השם, ירדו למטה, יבקשו מהמנהל של המתנס, אנחנו רוצים את המקלט, שזה יותר טוב בשבילנו, זו העצה היועצה לכתחילה, ואז ירוויחו גם את ברכת מעין שבע. הלאה וכי, אסור שם לברך את ברכת מעין שבע, ואם החזן הזה עם הארץ לא יודע הלכות, אז האדם הזה מברך את מעין שבע, אין לענות לכתחילה אמן אחרי ברכתו, כי זו ספק ברכה לבטלה, ולכן צריך להיזהר בדבר, כדי שלא יעבור על לא תסעד שם השם אלוהיך לשווא. סימן רש סמך ח' סעיף י' ג'. אם יתפלל של חול ולא יזכיר של שבת, או שלא יתפלל כלל, ושמע משליח ציבור ברכה מעין שבע מראש ועד הסוף, יצא. המקור להלכה זו מדברי רבנו משה גאון. הוא כותב שברכת מעין שבע פותרת שבע ברכות של העמידה של תפילת שבת. ולכן אדם שלא יתפלל בכלל את תפילת ערבית או כיוצא בזה, שמע מהחזן את ברכת מעין שבע, אם החזן כיוון עליו להוציאו וגם הוא התכוון לשמוע ולצאת, יצא. הטור חולק על דברי רבנו משה גאון. הטור שואל, הרי האדם הזה חייב בשבעה ברכות, איך אפשר שבברכה אחת יצא ידי חובה? מרן מיישב ואומר שתפילת ערבית רשות. מרן מתכוון לסוגיה הידועה במסכת ברכות בדף כ"ז. שם הגמרא מספרת שרבי שמעון בן יוחאי שאל את רבי יהושע, תפילת ערבית רשות או חובה? ענה לו רשות. לאחר מכן, כשנכנסו לבית המדרש, רבן גמליאל שאל את רבי יהושע, ערבית רשות או חובה? אמר לו, חובה. אז הקשה עליו מיד רבן גמליאל, הרי בשמך אמרו שאתה אמרת תפילת ערבית רשות. אמר לו, יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך. עמד רבי יהושע ואמר, אם אני הייתי, הוא חי והוא מת, ואני מת, חי יכול להכחיש את המת. ואני חי והוא חי, אין החי יכול להכחיש את החי. הודה שהוא אמר תפילת ערבית רשות. הגמרא אחר כך מעריכה במה שקרה אחרי זה, הסתבכו שלא אמר לו לשבת, ולכן כעסו עליו החכמים, החליפו אותו את רבן גמליאל, עד שבסוף ביקש סליחה והחזירו אותו. הגמרא מספרת בסוף המעשה, ואותו תלמיד ששאל היה רבי שמעון בן יוחאי. כי בתחילת הסוגיה לא כתוב בפירוש רבי שמעון שאל את רבי יהושע. השאלה היא למה הגמרא צריכה לספר לנו שמי שגרם את כל הסערה והוויכוחים האלה זה היה רבי שמעון. בשביל מה צריך לומר את זה? אלא בא לרמוז לנו, כמו שאמרו התוספות, אדם רגיל שיבוא וישאל ערבית רשות או חובה, בוודאי שזה חובה. איך ייתכן לומר רשות? אם מתחשק לי, אני מתפלל. אם לא מתחשק לי, לא מתפלל, חס ושלום. בוודאי שזו חובה. אלא מאי? לגבי רבי שמעון בן יוחאי, שכל חייו היה שקוע רק בתורה בלבד. היה שקדן עצום, כל מעייניו מהבוקר עד הלילה, לא היה לו שום דבר בעולמו אלא תורה. לגבי אדם כזה, העוסק במצווה, פטור מהמצווה, בשבילו זה נקרא רשות. לכן, כששאל אותו רבן גמליאל, רשות או חובה, אז הוא ענה לו בהתחלה, חובה. הוא הבין שרבן גמליאל לא שואל על תלמיד חכם שתורתו אומנותו, אלא הוא שואל על סתם אנשים, סתם אנשים חובה. מה שהוא פסק קודם לרבי שמעון, זה לא היה תרתי דסתרי, אלא לרבי שמעון בלבד פסק שתפילת ערבית הרי חובה, הרי רשות בשבילו, רק לאחרים זה חובה. לפי זה יוצא, אם נאמר שלכולם זה חובה, אז פה לא יצא ידי חובתו. למה? כי אין שבע ברכות יכולות להיפטר על ידי ברכה אחת. אבל לא כל הפוסקים הלכו בדרך זו לפרש כך את הסוגיה, אלא הבינו שלכולם יש הבדל בין שחרית ומנחה שהם חובה גמורה לבין ערבית שהיא רשות. וכך דעת מרן שגם ערבית לכולנו בין בחול בין בשבת הרי היא כרשות. יש שרצו לחלק ולומר שרק לגבי החול תפילת ערבית רשות, בשבת זה חובה. בחול יש לאנשים עבודה, באים עייפים, לכן אמרו תפילת ערבית רשות. אבל פה בליל שבת אין לנו עשיית מלאכה, ולכן שייך יותר לחייב. וכך מפורש בתיקוני הזוהר. אבל רוב ככל הפוסקים הלכו בשיטת מרן, שאמר גם לגבי ליל שבת תפילת ערבית רשות. ולכן אמר שאם האדם הזה שמע את ברכת מעין שבע, יצא בה ידי חובת שבע הברכות. דין נוסף ששאלו האחרונים, אדם שלא יתפלל מנחה ביום שישי, האם כשירצה לחזור את תפילת התשלומין, ערבית 2, האם יצא ידי חובה במעין 7 או לא? וגם שם, המסקנה להלכה ולמעשה מעיקר הדין, אם שמע מהחזן, יצא. אבל אנחנו אומרים בלשון אם שמע, אם האדם הזה יבוא וישאל, יעשה שאלת חכם, הרב לא יגיד לו, לך ותעשה דבר כזה, תאמר לחזן שיכוון להוציא אותך ידי חובה, תצא ידי חובה על ידי מעין שבע. לא, החכם לא אמר לו כך. למה לך להיכנס למחלוקת? מרן אמר, אם יתפלל בידי עבד, אבל לך תחילה, אתה יכול לחזור עוד עמידה, תפילת התשלומים תהיה שבעה ברכות, אתה קידשת מקדש השבת, עד המברך את עמו ישראל. אם כך, עדיף יותר לך תחילה שיתפלל הוא בעצמו את תפילת התשלומים. כך גם, אם יש לו יומיים ראש חודש, שישי ושבת, לא יתפלל מנחה בכלל, או שיתפלל מנחה ביום שישי, אלא ששכח לו מה יעלה ויבוא. הדין הוא, כיוון שגם בליל שבת הוא ראש חודש, הלבד כול עלמא חוזר. היינו, אם לא אמר מיד את העמידה של מנחה, יש לו ערבית 2. אז כדאי שלכתחילה יחזור עוד עמידה בפני עצמה, ויאמר שם יעלה ויבוא כדת וכדין. אבל אם האדם הזה לא שאל חכם, היה פזיז, קודם כל הלך ועשה מה שעשה, שאל את החזן, תכוון עליי, אמר לו כן, ואז האדם הזה כיוון, בדיעבד יצא ידי חובה. אבל אם האדם הזה מראש שואל אותנו, אז לא כדאי שייכנס במחלוקת, בפרט שיש לנו דעה של תיקוני הזוהר, ולכן אנחנו חוששים מה בלכתחילה. אבל מעיקר הדין, כמו שאמרנו, בדיעבד אם האדם הזה עבר ועשה כן יצא, כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל, כל וחומר שכך הוא דעת מרן. הנפקא מינה למעשה בזמננו גם לגבי אדם שמסופק. יש לו ספק אם הלילה הוא יתפלל ערבית או לא. אדם מסודר שיש לו כל יום עניין מסודר, זה קל מאוד. אין לו שום בעיה, הכל מסתדר, הוא יודע בדיוק אם יתפלל או לא. יש אנשים לא מסודרים. לפעמים אדם בגיל זקנה, האדם הזה מזמן עבר את גיל 100. וככל שהזקנה גוברת, כך גם השכחה גוברת. עד כדי כך, אני ראיתי פעם זקן כזה, בא בלילה ערבית, מה עם התפילין? תלית, תפילין, והתחיל להתעטף, לקחת תלית, התעטף, התחיל עם התפילין כבר. ואדם אחד הרגיש בו, והכיר, ידע את הזקן הזה מיהו, ניגש אליו, אמר לו, עכשיו זה ערבית, עכשיו זה לא שחרית, תכניס עוד פעם את התלית חזרה, תיקן אותו, טוב, היה מי שיעיר לו, היה מי שיתקן אותו, אבל לפעמים... איזה משהו, נהיה קצר באחד מהגידים, מהעורקים שם. החשמלאי לא יכול לתקן את הקצר הזה. איפה תמצא חשמלאי כזה? בגיל זקנה, חלילה, זה יכול לקרוא משהו. השכחה גוברת, בא הזקן המסכן הזה שואל אותך, אני מסופק אם פללתי ערבית או לא. אין לך שום בעיה. הלילה? תאמר לו, תשמע, לפני שתתחיל השם שפתי, תאמר, אם אני התפללתי, יהיה לשם נדבה, ואם לא, לשם חובה. נגמר, אתה פותר את הבעיה. אפילו למאן דאמר, תפילת ערבית רשות, ומעיקר הדין הוא לא היה חייב לחזר מספק, אז מה יש, מה בכך? אני כאן החמרתי ואמרתי על תנאי לנדבה. זה טוב לגבי ימות החול, אז אתה יכול לצאת בחובת הרמב״ם. אבל בליל שבת אין מביאים קורבן נדבה, כך גם אין תפילת נדבה בליל שבת. ולכן התנאי הזה לא יועיל לו. לכן אם האדם הזה מסופק, אם יתפלל ערבית של שבת או לא, תגיד לו, תכוון על ברכת מעין שבע של החזן ותצא ידי חובה. ואם הוא אומר לך, החזן שלי מזמן גמר את התפילה, אין לי מעין שבע פה, שלח אותו לסדמר. בסדמר אומרים מעין שבע בשעה שבע. אפילו אם הוא ילך שם בשעה שבע, עוד יספיק, עוד ישמע שם מעין שבע, אולי גם צריך יהיה לחכות עד שהחזן יגמור את המנגינה. לכן, ילך לשם ובזה יצא ידי חובה. שם אתה אומר לו בלכתחילה לעשות, כן? כי אין ברירה. אבל כשיש ברירה, אם אדם לא יתפלל מנחה ביום שישי, שם אין מחלוקת. אליבדי כולה אלמה, אם הוא שואל אותך בליל שבת, ערבית, שתיים, זה דין פשוט. לכן יחזור עוד הפעם את כל העמידה, פעם שנייה, אתה קידשת, הכל כדת וכדין. בשביל מה לא לצאת לידי חובה במעין שבע להסתבך? רק לגבי דברים שאין ברירה, כמו שאמרתי, או שכבר עשה את זה, או לגבי אדם שמסופק, שם הנה חנמה. מעין שבע היא הפתרון לעניין. אני עובר לסימן רש סמך תת. נוהגים לקדש בבית הכנסת, ואין למקדש לטעום מיין הקידוש, אלא מטעימו לקטן. דאין קידוש, אלא במקום סעודה. ומעיקרה לא נתקן, אלא בשביל אורחים, דאכלה ושתה בבית כנשתה להוציאה מידי חובה. ועכשיו... אבל גם דלא אכלי אורחים בבקן נשתה, לא בטלה התקנה. וזהו טעם המקומות שנהגו לקדש בבית הכנסת. אבל יותר טוב להנהיג שלא יהיה לקדש בבית הכנסת, וכן מנהג ארץ ישראל הגעה, ונהגו לעמוד בשעה שמקדשים בבית הכנסת. אנחנו עוברים כעת לסימנים האלה שיש בהם מצוות עשה דאורייתא, מצוות קידוש. קראנו בפרשת יתרו, זכור את יום השבת לקדשו, משם למדנו שיש מצוות עשה מדי שבת בשבתו לקיים מצוות קידוש. אתה לוקח כוס יין, מברך הגפן, הברכה השנייה שקדשנו במצוותיו ורצה בנו, עד מקדש השבת. אתה מכוון טוב, קיימת בזה מצוות עשה דאורייתא, כולנו עושים את זה מדי שבת בשבתו. מרן מפרט בנושא הזה ארבעה סימנים, מסימן רש סמכתת עד רש עין דלת, מרן מפרט את כל ההלכות בהרחבה. אחד הדינים שיש בעניין זה, מרן מפרט לכמן בסימן רש עין גימל, שאין קידוש אלא במקום סעודה, שנאמר, וקראת לשבת עונג. דרשו חכמנו מהפסוק הזה, וקראת לשבת עונג, במקום שקראת לשבת, שם יהיה עונג. זאת אומרת, באותו המקום שקראת לשבת ואמרת את מצוות הקידוש, שם אתה חייב לאכול לענג את השבת. כל זה דברי שמואל במסכת פסחים בדף קוף א', כך פוסק מרן נקמן בסימן רש עין ג', כך פסקו כל הפוסקים. אין שום חולק בדבר שכל אדם חייב באותו מקום שמקדש, חייב מיד לקיים את מצוות סעודת שבת. מרן כעת עובר לדוגמה נוספת שהיא מנהג ולא דין. בגמרא לא כתוב על זה כלום, אלא הראשונים הם שמספרים לנו שהרבה בתי כנסיות יש להם מנהג, לאחר תפילת ערבית לוקח החזן כוס יין, מתחיל את כל הקידוש עד מקדש השבת. שאלה היא, הרי שם אין להם קידוש וסעודה, יש להם רק קידוש, אף אחד לא אוכל שם, ואין קידוש אלא במקום סעודה. פירוש הדבר, לא רק שאין כאן סעודה אלא אין קידוש, לא יוצאים בזה ידי חובת קידוש. אם לא יצאו ידי חובת קידוש, המקדש, החזן שטועם מכוס היין, הוא טועם מכוס היין בלי קידוש. אנחנו יודעים שאסור לשתות לפני הקידוש. אם כן, אם אף אחד לא יצא בזה ידי חובה, אסור אפילו לטעום מהכוס. אם כן, בשביל מי הוא מקדש? מה התועלת במנהג הזה? לכן יש בזה מחלוקת עצומה בראשונים, מה באמת ההלכה, מה הדין במנהג זה. דעת רי שהמנהג הזה טעות, ואסור להמשיך את המנהג הזה. אסור לעשות קידוש בבית הכנסת. כך מצטט בשמו בהרחבה הטור, וכך דעת מרן. מרן מסיים בסוף הסעיף, אחרי שהביא את המנהג, מרן אומר, אבל יותר טוב להנהיג שלא לקדש בבית הכנסת. וכן מנהג ארץ ישראל, מרן מעיד שהמנהג פה לא לקדש בבית הכנסת בליל שבת. אני לא מדבר על קידוש ביום שבת, אם יש חתן או אבי הבן, שם מיד אחרי זה יש גם כיבוד, יש כזית עוגה, שם יכול להיות שהדבר הוא טוב. אנחנו מדברים על ליל שבת. ליל שבת אין כלום, לא לחם ולא עוגה.